שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות בפרק שישי במשנה השישית. אנחנו בעיצומה של רשימה ארוכה של 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אם כן, 48 דברים האלה הם דברים שעוסקים בלימוד התורה ולא בקיום המצוות. קיום המצוות זה סוגיה בפני עצמה, שהיא אמנם חשובה, אבל עולה על כולנה לימוד התורה שעוסק בנשמת האדם ולא רק בנפשו ורוחו. אם כן, ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם, הגענו למה? גמרנו עם אמונת חכמים, ועכשיו אנחנו מגיעים לקבלת היסורין. זה אחד מ-48 דרכים, אחד מ-48 דברים שהתורה, כן, אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם. למה קבלת היסורין? זה דבר שהתורה נקנית בו. בכלל, מה זה קבלת היסורין? קבלת היסורין, בעברית של ימינו, מבינים שהכוונה להשלמה. כן? אבל זה ממש, ממש לא נכון. קבלת היסורין אין הכוונה השלמה. מדוע? מה רע בהשלמה? השלמה זה הקטנת הרוח, הקטנת נפש האדם. איך אפשר להשלים עם ייסורין? אני לא מבין איך אפשר להשלים עם זה. מי שיש לו ייסורין יודע שקשה מאוד להשלים. יש לכם דוגמה לייסורין? לא משהו יותר מדי מזעזע, בבקשה.
רופא שיניים,
יפה. זה ייסורין. או אני אביא לך משהו פחות מזעזע, כי אני דואג לרגישות של האנשים. התלמוד אומר שאם אדם יכניס את היד לתוך הכיס כדי להוציא משם מטבע, ויצא לו מטבע אחר, זה ייסורין. זה משהו נורא. אתה יודע למה זה ייסורין? כי זאת הפרה של ההרמוניה. אז מה זה משנה אם ההפרה של ההרמוניה היא בדבר קיצוני או בדבר קטן? ההפרה של ההרמוניה זה ייסורים נוראים. מכירים את הסיפור? זוכרים את הסיפור? רוצים לשמוע סיפור? מכירים את הסיפור? על הרב קוק שהלך בדרך עם רב אריה לוין. מכירים את הסיפור? את מכירה את הסיפור? אתה לא מכיר? רגע, שייקספיר אתם מכירים? כן, אז שייקספיר אתה מכיר. מה עם הרב קוק?
יודע שהיה ביפו.
זה גם משהו, יפה. טוב, בקיצור, הרב קוק הלך בדרך עם רב אריה לוין, והרב אריה לוין כתף עלה. עבר בדרך, תלש עלה. והרב קוק כמעט התעלף. איך אפשר להפר את ההרמוניה של כל החיים הקוסמיים בכללותם? הדבר הזה זעזע אותו עד עמקי נשמתו. עכשיו נשאלת השאלה, האם הרב קוק אי פעם חתך מלפפון? לסלט. כן. אבל זהו, אז זה לא מפר את ההרמוניה. אדרבה, זה ההדדיות, זה התרומה של המלפפונים לקיום האדם. איזה יופי, אשרי המלפפון שהתעלה ונהיה חלק מן הסלט, שהפך להיות חלק מהעונג שבת של הרב קוק. אבל אם אתה לוקח סתם עלה, זעזעת את הכל. בל תשחית, משהו נורא. אז זאת אומרת שהייסורים זה לאו דווקא ייסורי יוב, וזה לאו דווקא השואה, אלא אפילו דבר קטן שאיננו בסדר ההרמוני של המציאות, זה הייסורים. עכשיו צריך להבין, איך אפשר להשלים עם ייסורים? זה בלתי אפשרי. כלומר, להסביר קבלת הייסורים, במובן של השלמה עם הייסורים, זה ויתור. זה ויתור על שלמות החיים. זה בסדר שהמיקרופון שם, רואי סולימן. זה בסדר שזה שם, המיקרופון הוא צריך לקרב. זה בסדר. אוקיי, 100%. לא, זה בשביל ההקלטות וזה, אני לא יודע. טוב, אז איך נבין מה זה קבלת הייסורים? קבלת הייסורים הכוונה לקבל מהם משהו. כלומר, להיבנות מזה. זה נקרא קבלת הייסורים. אתה רואה ייסורים, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מקטר, או שאתה לומד מזה משהו. אתה נבנה מזה. אז זה מהדברים שהתורה נקנית בהם. כי אתה לא יכול להבין את עומק כוונת התורה, אם אינך מבין את עומק החיים. ועומק החיים זה מתברר בין היתר על ידי הייסורים. יש ביטוי כזה על רבי יוחנן. רוצים לשמוע סיפור על רבי יוחנן? אל תגיד לי בן זכאי.
הסנדלר.
לא, זה גם לא הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר זה רבי יוחנן הסנדלר. רבן יוחנן בן זכאי זה רבן יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן זה רבי יוחנן. זהו. רבי יוחנן בן פדת קראו לו. אז זה משנה. כן, זה רבי יוחנן היפה. השף. אבל רבי יוחנן אמר, פעם הוא היה חולה. באו אליו הרבנים, אמרו לו, חביבים עליך ייסורים. כלומר, הם היו משוכנעים שרבי יוחנן מבסוט מזה שיש לו ייסורים. מדוע? כי הם התכוונו לומר, אם יש לך כאלה ייסורים, אתה תקבל כזה שכר, חבל על הזמן. אז בוודאי חביבים עליך ייסורים. ענה רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. מזה אתה לומד כמה דברים מאוד חשובים בתגובה של נעמה מספיק. יש כמה דברים חשובים שאפשר ללמוד מהתגובה של רבי יוחנן. א', שלא צריך לבקש ייסורים. למה לא צריך לבקש? כי מה שמשיגים על ידי הייסורים, אפשר להשיג אותם, את אותו הדבר, גם בייסורים. אז לא חייבים לעבור דרך הייסורים. וכל פסיכולוג נורמלי צריך ללמוד את זה. שיש הרבה אנשים שחושבים שהייסורים הם כדאיים. כי בלי זה אין הישגים. זה לא נכון? רבי יוחנן אומר לך, לא הם. מה אתה לומד מלא שכרן? שאם כבר באו הייסורים, אז תשתמש בהם, שזה יועיל לך למשהו. מובן? משל, למה הדבר דומה? אני יושב באוטובוס, ויש לי, הקול שלי הלך, מתארי הקול שלי לא עובדים היום, אני יכול לצעוק, אף אחד לא ישמע, מישהו ענק ושמן דורך לי על הרגל, ואני צועק, והוא לא שומע, והוא ממשיך. זה ייסורים, נכון? לגמרי. במיוחד שיש לי בדיוק ברגל שם הבא, יש לי איזה פצע שממש זה כואב לו. עכשיו, מה אני עושה עם זה עכשיו?
מה עשית?
לי ברוך השם זה לא קרה. לו זה קרה, איך מגיבים לדבר הזה?
דוחף את השמן.
דוחף, לא הולך, הוא שמן כל כך, ואני כזה חלוש, לא מצליח להזיז אותו.
לומד מזה משהו.
אני אומר, זה הזדמנות, זאת הזדמנות ללמוד מהו סבל. מהי העמידה בסבל. זה אומנם דבר שלא יוזמים, הרי צריך להיות משוגע כדי ליזום סבל. אבל זה כבר הגיע. אז בוא נלמד מזה משהו. נלמד מה זה לסבול. מובן? אז זה הכוונה קבלת הייסורים. מה את אומרת?
מה זה התענות?
זה חושף כוחות בנפש. ואז זה הופך את המחסום למדרגת עלייה. כן? אדם נגיד נמצא באיזה נחל, פתאום יש מחסום ענק. הייתה התמוטטות של קירות, של הוואדי, הוא לא יכול להתקדם. שתי אפשרויות. או כל הזמן לבכות על מר גורלו, או להתיישב מול המחסום וללמוד ממנו. לקיים עמו דיאלוג. כן?
זה חייב את הייסורים שלך?
עדיף ללמוד מייסורים של אחרים. זה אחד הדברים, לא, אתה צודק. זה מה שאני עושה במכון, זה מה שאני עושה במכון מאיר. לא, זה מה שאני עושה במכון מאיר. במכון מאיר אני לומד המון מהייסורים של אחרים. כל אחד מספר לי את החיים שלו, מה הוא עבר. ואני לא יודע
מזה. אז אם זה ככה, זה תהליך שהוא רציף כל הזמן. אתה יכול כל הזמן לחפש, לא לחפש, לשמוע איסורים שיש
לי סמכה. אני אקרא משהו. אחרי כמה עשרות שנים שאני מלמד מכון מאיר, ראיתי שיש בערך 40 סוגי איסורים, אפשר לסווג, וכל מה שיש ללמוד, ללמוד. לפעמים יש מקרה יחיד, חריג. כן? אבל באופן כללי יש כ-40 סוגי איסורים, אפשר לכתוב על זה ספר ולגמור עם הסיפור. טוב. מה? כן.
אומרים הרי שככל שאתה עולה בדרגה, אז האיסורים גם נהיים יותר ויותר גדולים.
למה אתה מתכוון?
כן, נגיד אתה נתקל איזשהו איסור. אז הרעיון הוא שאתה צולח את האיסור הזה, בעצם עלית במדרגה.
נכון.
אבל אתה יודע, או אומרים שבפעם הבאה, מה שנקרא, היצר גדל עם היצר הרע כביכול, והאיסורים האלה שהוא מביא גדלים יחד עם המדרגה הרוחנית. ואז זה משהו מאוד מייעץ. אתה אומר, מה? לאורך החיים אני אעבור איסורים, אני אתקדם, אבל כל פעם מגיע משהו יותר גדול, הכל יותר גדול. אז כאילו, זה מה? לאן?
נראה לי שאתה זיהית פה שני דברים שהם לא בדיוק אותו הדבר. יצרים וייסורים. יצר הולך וגדל. ייסורים הולכים ונהיים יותר דקים, וזה משהו אחר. למשל, תאר לעצמך שאני ילד קטן שעוד לא יודע לצייר. נותנים לי דף ונותנים לי צבע, ואני מקשקש. זה קצת קשה. אבל עם הזמן אני לומד לקשקש. נגיד שאני קשקשתי לא בדיוק נכון. נגיד עברתי את הגבול של הדף ועכשיו התחלתי לקשקש על השולחן. זה אמנם טעות, אבל זה לא טעות כל כך נורא. תאר לעצמך שאני רמברנט. ובמקום לצבוע את הצ'ופצ'יק של החנית, של השומר, בצבע האפור המתאים, אני הוספתי קצת אדום. הרסתי את כל היצירה. נכון? למה? בגלל שאני הגעתי למדרגה כזאת, שבשבילי זה משמעותי הצ'ופצ'יק של הקומקום. או סליחה, הזרבובית. בסדר? אז, אבל זה האיסורים האלה הם איסורים מתוקים. כמו שאמר הרבי מקוצק על הפסוק, כי ורוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, הוא אמר רק שיוסיף. עכשיו, מה שאתה אומר, ואז יוצא שהאיסורים האלה הם לא סבל. הם בעצם עידון. בסדר? זה כמו שבספר הקדוש, איזה ספר קדוש? הנסיך הקטן, נכון. הנסיך הקטן, כשהנסיך הקטן הולך להיפרד מן השועל, השועל אומר, תדע לך שכשתלך אני אבכה. אומר לו הנסיך, אז מה הרווחת? זה אשמתך, שאתה רצית שאני אעלף אותך, ועכשיו כשאני עוזב אותך, זה כואב לך. זה אשמתך. אומר השועל, לא נכון, הרווחתי מזה. הרווחתי מזה את הצבע של החיטה. כי עד עכשיו, עד לפני שהכרתי אותך, החיטה לא עניינה אותי, כי אני לא אוכל חיטה. אבל עכשיו שאני רואה את הצבע של החיטה, זה מזכיר לי את הצבע של השערות שלך. אז דבר שהיה חסר משמעות עבורי, עכשיו הפך להיות משמעותי. מובן? אז זה כדאי. עכשיו, לגבי מה שאתה אמרת על היצר הרע שהולך וגובר, זה תחום אחר. שככל שאדם הוא יותר נעלה, יש לו יצרים יותר גדולים. מה זה יצרים? כוחות חיים. עכשיו, כוחות חיים זה דבר מצוין. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל הוא גובר עליו. בסדר? שאם לא כן, היית אומר שהגדולים הם נופלים יותר. זה לא נכון. טוב, כן. רק שם, רובן, זה בסדר? כן, בבקשה.
האם כוחות חיים חזקים, זאת אומרת, עוצמות של כוחות חיים, האם הכוונה
בעוצמה
לזה שהם נחו, ואני בדרך כלל מסוימת?
לא.
אז מה הזכות של העוצמה?
העוצמה של החיים זה היכולת לעשות משהו בגדול. למשל, רוצח. ניסית פעם לרצוח מישהו? ככה, עם הידיים, ככה לחנוק אותו. בשביל לעשות דבר כזה צריך עוצמות חיים אדירות, שהאדם הפשוט אין לו. אבל זה קיים, זה כוחות אדירים. אם הוא משתמש בזה לרע, הוא יהיה מאוד רע. אם הוא משתמש בזה לטובה, הוא יהיה מאוד טוב.
זאת אומרת שזה לא קשור לתכלית, זה רק לעוצמת העשייה.
נכון, נכון. נכון. אותו דבר לגבי גילוי עריות ועבודה זרה. כן, שלושת היצרים הקיימים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. זה כוחות אדירים. ויש לפעמים שיש אנשים בינוניים וטובים. זה הרבה יותר קל לעשות. לייצר הרבה אנשים עם כוחות בינוניים, והם יהיו אנשים טובים. אבל הם לא יהיו מאוד טובים, אבל הם גם לא יהיו מאוד רעים.
זה
מה שההלכה הצליחה לייצר. כן? מאז חורבן בית ראשון, היהדות בעיקרה עסוקה בייצור של יצורים כאלה. לא תמיד. יש גם אנשים עם עוצמה. זה היה חשבון שעשו אנשי כנסת הגדולה, שכדאי להשקיע בכיוון הזה, אחרי שראו שבימי התנך, העוצמות החיים הביאו גם לחורבן. אז זה לפעמים עושים את החשבון הזה, לפעמים עושים את החשבון הזה. טוב, כן.
זה בדיוק מתנגש עם האמירה של הרב כרגע על עוד איסורים. אם אין לך חורבן, אז אין לך את הלימוד של האיסורים.
נכון.
בעולם
שכל
חסר.
נכון.
אז איסור, יפעל איסור של אנשי הלכה במונים וטובים, הוא איזשהו מצב סטטוס של העולם, שלא יתקדם.
נגיד, זה היה נצרך פעם. זה כמו שאדם יש לו כאבים יותר מדי גדולים, נותנים לו חומרי הרדמה. יש שיכוך כאבים. אז זה לא יפתור את הבעיה, אבל בינתיים.
עכשיו,
ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לעולם משב רוח רענן של התקוממות נגד זה. קוראים לזה התנועה החילונית. החילונות באה מתוך תביעה של השבת כוחות החיים האלה. בסדר? אז זה בהתחלה מופיע בצורה של התפרצות, ועם הזמן זה מסתנתז בסינרגיה של דיאלקטיקה גלובלית. אמרתי ארבע מילים לועזיות. אז כבר עשיתי את זה. תנסי.
שהאיסורים בכל מקרה יש, זאת אומרת, זה בלתי בעולם הזה. אם זה בצורה גלובלית,
כן, אבל...
כל העם, או אם זה בצורה אישית.
כן, אבל הוא מתכוון לאיסורים בוכתה כזאת, משהו רציני. משהו שמזיז את גלגלי החיים.
למשל היום, שיש הרבה איסורים.
לכל אחד מאיתנו יש איסורים.
לא, גם באופן
כללי. גם בוכתה, אבל הייתה.
כמו את טוענת שיש.
זה לא שאנחנו חיים באיזה עולם שכולו טוב, ואנחנו יכולים לחיות את חיינו, אני לא רואה שאנשים ככה, אנשים
נאבקים. טוב, בכל מקרה, אחד מ-48 דברים שאת רואה נקנית בהם, זה קבלת האיסורים. מה זה קבלת? אם כן, לרכוש אותם, ללמוד מהם ולהיבנות. בסדר?
כן.
אוקיי. אז מתוך כך אנחנו יכולים להגיע לפריט הבא ברשימה. המכיר את מקומו. מה זה המכיר את מקומו? יש ביטוי כזה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו של חברך? המציאות שלו. איזה מציאות יש לו?
שהוא יוצר בעצמו.
זאת אומרת, לכל אחד יש עולם שלו. לא הגעת למקום שלו, אתה לא מבין אותו. עכשיו אני שואל אותך, אתה אמרת שהמקום הזה זה המקום שאדם מייצר, ולפני שהאדם ייצר את המקום שלו, יש לו מקום?
לא.
דבריך סותרים משנה מפורשת, שאין לך דבר, שאין לו מקום. כלומר, אם אין לך דבר שאין לו מקום, משמע שלי, כל אחד מאיתנו יש
לו. זה דבר שיהיה לו מקום. אם הבן אדם לא קיים, אז אין לו גם מקום.
אז אתה אומר, בעצם אתה עושה פרדוקס הזה. אתה אומר, אם הוא עוד לא בנה את מקומו, אז אין לו מקום. ואני טוען, אני קצת יותר אופטימי ממך, שלכל דבר יש המקום שלו.
ברגע שיש דבר.
אתה אומר שאין דבר לפני זה. זה מזעזע מה שאתה אומר. כי זה פסימי.
בן אדם לפני שהוא נולד יש לו מקום?
כן.
בכוח, לא בפועל.
בסדר, יש לו מקום בכוח. מה זה מקום בכוח? מקום, זה כלומר מה שמצופה ממנו. כלומר, המקום שיש לו בתוכנית הכללית של הבריאה. המקום שלי הוא שונה מהמקום שלך. באתי לעולם כדי למלא תפקיד אחר. אפשר לקרוא לזה תפקיד. כלומר, שאתה אומר, האם אפשר פה בשיעור הזה למכור עגבניות? מה נענה? אין לזה מקום. למה? כי זה לא שיעור, זה לא מחירת עגבניות פה, זה שיעור על פרקי אבות. אז אין לזה מקום. האם זה אומר שאין שום מקום למחירת עגבניות? לא, יש, בשוק, אפשר למכור עגבניות. זאת אומרת שכל דבר יש לו המקום שלו, והייסורים באים כשהדבר איננו במקום שלו. בסדר? על כל דבר יש מקום. עכשיו, אני יוצא לפי זה שאתה לא יכול לדון את חברך, שאתה לא תדע מה המקום שהוא צריך למלא. עד שלא תדע מה התפקיד שהוא ממלא בבריאה. כלומר, אתה בא בטענות אל מישהו, אתה אומר לו, למה אתה לא כך וכך? מי אמר שזה המקום שלי? כן, בבקשה. לכאורה, אני לא יכול לדון אף אחד אף פעם לפי זה. נכון? כלומר, אם אומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, והרי אני לעולם לא אגיע אל מקומו, אז לפי זה אי אפשר לדון.
לא, הוא אומר, ברגע שתגיע למקום, כן תוכל.
אבל אי אפשר להגיע למקום. איך אני אגיע למקום שלו?
אפשר להגיע.
איך?
להגיע למקום זה מה?
אם הוא נמצא להגיד במצב מסוים, ואתה גם...
אני אף פעם לא אהיה בדיוק במקום שלו.
לא בדיוק.
אז זה מספיק, אם זה לא בדיוק, אז זה כבר לא דין.
מי אמר שצריך להיות בדיוק?
כי אם לא, זה לא המקום. תראה, אם המקום של זה זה פה, וזה זז בחצי מילימטר, זה כבר לא במקום שלו.
לא, אבל אם לא התכוונו בכללית, במקרו, לא במיקרו, ככה נראה לי, לא נראה לי שזה ברור שבן אדם לא יכול להגיע בדיוק, ככה נראה לי.
אבל אם אתה רוצה לשפוט אותי, אתה צריך להכיר את כל העולם הפנימי שלי. מאיפה באתי, לאן אני הולך, מה משפיע עליי? אתה יכול לדעת את זה?
אתה לא יודע.
אני לא יודע, אז הוא יכול לדעת.
לא, הכוונה, זאת אומרת, אם איך בית משפט מתנהל, לוקחים לזה, בסוף נגיד...
בית משפט הוא פורמליסטי. צודק. אבל בית משפט הוא לא מתכוון, אני אגיד משהו קשה. בית משפט לא מתכוון לעשות צדק. אלא הוא עושה צדק יחסי. נכון, הצדק היחסי הזה איננו הצדק האמיתי. ניתן לך דוגמה. א', גנב לחם, כיכר לחם, מבית. ב', הולך לבית המשפט ואומר, אני רוצה שא' ישלם על הלחם שהוא גזל ממני. שואל השופט, יש לך עדים? כן, יש לי שני עדים. באים שני עדים, אנחנו מעידים שא' גזל את לחמו של ב'. שואלים את א', תגיד, זה נכון שאתה גזל? כן, זה נכון לחלוטין. אתה ידעת שזה הלחם שלו? כן, ידעתי שזה הלחם שלו. מה עושה בית המשפט? טוב, תשלם. מה בית המשפט איננו דן כאן? איננו דן את העובדה שא' לא אכל שלושה ימים, שהוא בכלל רוצה לגנוב את הלחם הזה בשביל הילדים שלו, שגם כן הם רעבים, שבית בכל מקרה התכוון לזרוק את זה לפח, ושהוא כדי להרגיז את א', אומר, אתה רואה את הלחם הזה, אתה לא תקבל. וא', במר נפשו, כשהוא חושב על ילדיו המסכנים, התנפל על הלחם של ב', לפני שב' הספיק לזרוק את זה לתוך האקונומיקה. ברור? עכשיו, כל זה, בית המשפט לא יכול לקחת בחשבון.
אוקיי, אבל יש פה עניין
המשפט, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול ללכת לנגד החוק.
יפה, יפה. יפה, מזה אתה לומד דבר מאוד חשוב, שכשאני מדבר על לדון את חברך, זה לדון אותו באמת, וזה לא קשור לדין של בית המשפט. נכון, יפה. אז מי כן יכול להגיע למקומו של אדם? הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא בשם המקום. כי הוא מקומו של עולם. אז הוא נותן מקום לכל אחד ואחד. אז יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומו של כל אחד. אבל מתי הקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומו של כל אחד? ביום בריאת העולם, או ביום שכל שנה מזכיר את בריאת העולם, שזה ראש השנה, שאז כל באי עולם נידונים, כלומר כי הם חוזרים אל מקומם. ואז הקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומם ודן אותם. מובן?
אז מה המשמעות של הנבואה
החדשה? אז בעצם זאת הנחיה שנאמרה לקדוש ברוך הוא. אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תדון אותנו עד ראש השנה. אל תדון לחברך עד שתגיע למקומו. עכשיו יש רק בעיה אחת, בראש השנה, בראש השנה קורה משהו מעניין. ריבונו של עולם, מתי ראש השנה חל? א' בתשרי. א' בתשרי זה ראש חודש, לא? בראש חודש יש הלכה שצריך להביא קורבן, שעיר אחד, לשעיר חטאת לשם. נכון? למה? כי הקדוש ברוך הוא מבקש שיביאו עליו כפרה על שמיית את הירח. כלומר, גם הוא צריך כפרה. אז הוא מגיע למקומנו. וכמו שהוא מוכל לעצמו, כך הוא מוכל גם לנו. כי הוא הגיע למקומנו. זה חידוש של רבי נחמן ברסלב, שאמרתי עכשיו. עכשיו, רגע. יפי זה המכיר את מקומו, זה אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם, שאדם צריך לדעת מה מקומו בעולם. למה זה עוזר? כן, מה המקום שלי? לא המקום שלך, המקום שלך לא מעניין אותי, אני לומד את התורה שלי. ועכשיו נשאלת השאלה, כשאני מכיר את מקומי, למה זה עוזר לי לקנות את התורה? כי אני יודע מה חשוב ומה לא חשוב.
איך עושים את זה?
פשוט מאוד. הנה, אני קורא לך פה ברבי חיים מוולוז'ין, הוא אומר פה משהו יפה. הוא אומר, המכיר את מקומו, יודע כי גופו לעפר ישוב. ונפשו לשמיים. ואם כן, למי נאה לעבוד? לגוף או לנפש? זה אפילו כללי. קל וחומר, כשאני יודע את המקום שלי בדיוק, מה התפקיד שלי, אז שאני יודע גם מה החלק שלי בתורה.
אבל איך אתה יודע עליך? על אדם פרטי.
איך אני יודע מי אני?
שלו.
על ידי, יש כלי פשוט מאוד כדי לדעת את זה. יש כלי מאוד פשוט כדי לדעת את מקומי. קוראים לזה כנות. אם אדם בכנות מוחלטת יודע מה הרצון שלו, הוא יודע את מקומו. אתה רוצה דוגמה? פשוט, על ידי שאתה ממציא את הסיפור דלהלן. אתה מכיר את הסיפור עם המנורה? לא. אתה יודע איפה זה רחוב בר כוכבא? כן. תאר לעצמך שאתה... ראית שיש פחי האשפה? תאר לעצמך שאתה מהלך ברחוב בר כוכבא ומסתכל על אחד מפחי האשפה ואתה רואה מאחד הפחים מבצבץ נר מנחושת. אתה מוציא אותו, ואומר, וואי, אני אוהב דברים של רטרו. אתה משפשף. יוצא הג'יני של אלאדין. והוא אומר, ככה אחרי שהוא קצת מתנדנד כזה, הוא אומר, באתי למלא. אז בסיפור המקורי זה שלוש משאלות. פה זה משאלה אחת. הוא אומר, אני באתי למלא משאלה אחת, אין גבול למה שאתה יכול לבקש, וזה לא ישוב לעולם בחיים. לפי מה שתשיב לו, תדע מה רצונך האמיתי, ולפי זה גם תדע את מקומך. יפה. עכשיו, יש כאלה שעונים, אני רוצה עוד 1,000 משאלות. מומללים. סימן שאדם לא יודע מה הוא רוצה. בבקשה.
יש כאן הפרה של החירות כשהאל נכנס למקום, כאילו, למקומו, כי
הרמור שומר עמדך
כדי שתהיה חירות של אדם.
כן, בראש השנה אין חירות.
מה?
בראש השנה אין חירות.
אבל זה לא בעיה, כי אמרנו שצריך
להישמר
רצף של חירות?
חוץ מנקודת הראשית.
אבל אמרנו שזה מחזורי כל שנה. הוא מפר את החירות.
כן, פעם בשנה, לא נורא. זה לי כמה דקות. לא, זה, אני אומר ברצינות. בראש השנה יש איזה זמן שבו האדם יודע שהוא נידון. זהו, כי זה פונקציה של המעשים הקודמים שלו. בסדר? כן. אפשר לצמצם את זה, זה קורה בבוקר של ראש השנה. כן. כן, בבקשה.
עדיין אני רוצה לשאול על העניין הזה שאדם מכיר את מקומו. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו מדברים על, על מקומו בעולם הזה. מה זה עדיין המקום הזה? זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, אוקיי, חשבתי על מה שאמרתי עם הג'יני. כל אחד עם התשובה שלו. בדרך כלל זו תשובה שבאה מחוסר.
זה נכון. החוסר זה טוב. החוסר זה קובע רצון. נכון?
לא, ועדיין
התשובה הזאת היא נפלאה. ברגע שאני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה המשמעות של חיי.
נניח אתה רוצה חוכמה, מה המשמעות של חיי?
מכאן ואילך אני אשקיע בחוכמה. אין דבר יותר קל מאשר להיות חכם. בתנאי אחד, שזה הדבר היחיד שמעניין אותי. אם כל מה שמעניין אותי בחיים זה החוכמה, אז אני אעשה את הכל כדי להיות חכם, אני אהיה חכם. אין דבר קל אגב יותר מאשר להיות עשיר, בתנאי אחד, שזה דבר היחיד שמעניין אותי. אם החלטתי שכל חיי זה להיות עשיר, אני אהיה עשיר. וכך לגבי כל דבר. יפה. יודעת למה?
שאותה משאלה כביכול שאתה אומר שהם היו משוכנעים שזה התכלית, שזה האמונה, שזה המקום שלהם, הם פתאום מגלים שבאמת שם חלה כנראה ממש פספוס של השנייה של בקשת של הבאה. כאילו הם עשו איזושהי בחירה נורא נורא עמוקה ומהותית.
כן.
שהיא לא הייתה הבחירה מסתבר בדיעבד, שהיא כנראה לא הייתה הבחירה האמיתית בשורשה, וזה נורא כואב. כשמבינים את זה, בגיל ובחר זה נורא נורא כואב. וזה קורה, והחשבון נפש הזה יכול לעשות רק בגיל מאוד, מאוד של סיכום.
זה לא נכון.
שכבר הרבה פעמים קצת מאוחר אפילו לעשות תיקון על זה.
אתה רוצה להגיד לך מה שאני חושב על זה? אני אגיד לך משהו. כשמישהו בגיל 95 שם לב שהוא פספס את הכל כי הוא צריך לבקש משהו אחר, אז אני אומר שהוא אדם מאושר. אשרי חלקו שבגיל 95 יתברר לו בשביל מה הוא חי.
אז זה מאוד כואב.
זה כואב, אבל זה שווה.
למה זה שווה?
זה שווה כי הוא גילה משהו אמיתי.
בגלל איך כלום גבי.
זה לא נכון, אני רואה לא מעט אנשים שמגלים ואני רואה את השבר, זה שבר שלא יתואר.
חבל.
יצא לי להיפגש עם זה.
אני מבין, אבל חבל שהם...
אבל זה שבר נורא, זה לא כמו שאתה אומר, זה לא משמח.
לא, זה לא משמח.
זה לא מביא להם שמחה.
זה כואב. זה כואב, אבל זה משמח.
ברמות עליונות זה משמח.
זה עיקר.
אותו אדם נפרד מהעולם ביגון.
בגלל שהוא לא רוצה לראות את היופי שיש בזה שהתבררה לו האמת. זה שווה? זה שווה לראות את האמת. בסדר? טוב. כן. אנחנו פה לומדים 48 דברים שעל ידם קונים תורה. נכון? שהתורה נקנית בהם. אם כן, להכיר את מקומו, זה לא תוצאה של לימוד התורה, זה מהדברים שמאפשרים לקנות את התורה. ואז אני יודע מהו החלק בתורה שנוגע לי, או האופן שלי לגשת אל התורה, שהוא שונה מהאופן שבו חברי ניגש, כי יש לו ייעוד אחר, יש לו מקום אחר. בסדר? כן.
רק במאמר מוסגר, אני לא יודע אם אמרת את זה בשיעורים להקדים, אבל דיברת על מקום שאני העניין של המקום והקדוש ברוך הוא, שיש רק פעמיים ש... שהוא בעצם במקום שלי, שזה בבריאת העולם וה...
ראש השנה.
ראש השנה, אז אמרו לי דבר מעניין, שהמילה בראשית זה בדיוק האותיות של א' בתשרי.
אמת? א' בתשרי, נכון. רק שבעיה אחת שהשם תשרי הגיע ליהדות בתקופה מאוחרת. כשנכתבה התורה בימי משה, עוד לא היה תשרי. כלומר, היה תשרי אצל הבבלים. לא אצלנו.
איך קראו לא אצלנו?
החודש השביעי.
לפעמים
ספרים. נכון. טוב. אם כן, היינו בהמכיר את מקומו. אגב, אחד הדברים, כדי להכיר את מקומו, יש משנה שלמדנו במהלך הלימוד, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד לנין וחשבון. אם אני לא יודע מאין אני בא, ואני גם לא יודע ממילא לאן אני הולך, אני לא יודע לפני מי אני עתיד לנין וחשבון. כי אני בעצם לא יודע מי אני. נכון? איפה מצאנו שאלה כזאת? בפרשת לך לך. וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר לה מלאך השם, הגר, שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי. כן? זאת אומרת, הגר איננה יכולה לפתור את בעיותיה, אם היא בורחת מלהיות עצמה. אגב, מה יונה? ותאמר הגר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. כלומר, מכיוון שאני בורחת, אז זה באמת, אני לא יודעת לאן ללכת. בסדר? היא רק בורחת. לא בדיוק. לא, לא. לא, מה פירוש מפני שרי? מה היא לא רוצה? ממה היא בורחת? לא, מהפנים שלה. מפני שרי, גבירתי, אנוכי בורחת. כלומר, היא לא רוצה לפגוש את הפנים אל פנים. יש לה איזשהו סכסוך של זהות עם שרי. היא לא יודעת האם היא גבירתו, היא מהגברת במשפחה, או שהיא השפחה של שרי. גברת או שפחה, היא לא יודעת. כי בעומק העקר, היא יודעת את זה, זה נפלט לה. אבל היא אומרת, אני לא רוצה את הפנים. מה אומר לה המלאך? שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, ואז ארבה הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. כלומר, אם את יודעת מאין את הולכת, מאין את באה, את יודעת גם לאן את הולכת. כן? כלומר, כל זמן שאדם בורח מעצמו, הוא לא יכול להצליח. כן. איך יודעים את המקום? אני אתן לך דוגמה. אתה מכיר את רחוב בר כוכבא? אז תאר לעצמך ש... יש פה פחי השפעה. תאר לעצמך שאתה... אני הבאתי דוגמה. לא הבנתי, מה? ריה, לא היית בזמן שעניתי על השאלה? בסדר.
הייתי או לא
הייתי זאת כבשאלה. זה יפה. טוב, בסדר. אבל הייתי אומר, זה מאוד לא קל מה שאני אומר, זה מאוד קשה לאדם לדעת מי הוא. ויש כאן איזושהי טעות שמצויה אצל הצעירים. הצעירים הם רוצים לדעת מי הם. כלומר, אני רוצה לברר מי אני, ואז אני אחיה. כן, הרבה פעמים אצל נערים, או אצל מי ש... תרמילאים, אדם רוצה לדעת מי הוא, ואחרי שהוא מברר מי הוא, הוא אומר, עכשיו יש לי מספיק ידע כדי להתחיל את החיים. יש רק בעיה אחת. שבדרך כלל האדם יודע מי הוא בערך החל מגיל 84 או 93, במקרים מתקדמים מאוד בגיל 75. אז האדם מתחיל לדעת מי הוא. מה הוא יעשה עד אז? אלא החיים מבררים לי מי אני. מה? או ברחוב בר כוכבא, כן. יש גם ברחוב בר גיורא, לא רחוק מפה ראיתי.
מה המשמעות של זה שהוא שואל את עצמו את השאלה שאני גדלתי? אם אתה אומר שזה בסופו של דבר...
לא, הוא לא יכול לדעת מי הוא. לא, אז מה שיש, זה טוב שאדם מקדיש איזשהו זמן. בהחלט, מדי פעם האדם צריך לפנות את הזמן כדי לברר מי הוא. אז עושים את זה במספר גילים, בדרך כלל בגיל צעיר. זה חשוב. זה מה שאנשים באים לעשות כשאנחנו לומדים בישיבה, או יוצאים להודו, או הולכים לפסיכולוג, לא משנה. הולכים לברר קצת מי אני. השאלה היא, האם יש לחץ בלתי נגמר של הבירור הזה? אז החיים עוברים. כי השאלה האמיתית מי אני, תתברר רק בסוף.
התשובה
המלאה. כן.
נכון,
אז תקני חלק מהתורה. כן.
אני לא מבינה את התשובה שהאגרה קיבלה. היא קיבלה תשובה לא על מידי, אלא על היחסים שלה ל...
אז היא תדמי. אמרה לה, אמר לה מלאך, שובי אל גבירתך. והתעני תחת ידיה, ואז תתמודדי איתה. ואז תדעי מי את.
כתוצאה מההתמודדות.
בדיוק. כן, בבקשה. שמה שמה תסבירי לי רגע.
ככל שאתה ילד יותר קטן, ככה אתה יותר מחובר על עצמך. ואז שאתה גדל, אז יש לך את כל המגניבים.
כן. אני מסכים, אבל ככל שאני יותר קטן, אני יותר מחובר אל עצמי. אבל העצמי שלי יותר קטן. טוב, בואו נמשיך. היום אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. עברנו על קבלת האיסורין, המכיר את מקומו. והסם... מה אתה רוצה?
כן, אבל לא
לשיעורנו.
מה היא ביררה שם? אני לא יודע. הלאה.
לא, בסוגיית אגר לא...
חמודה, אגר זה בבראשית. הלאה, פרקי אבות.
מה זה חמודה? הוא שאל שאלה. אז אני אשמע משהו.
אני עניתי גם.
מה?
אני עניתי.
אני לא יודע.
נכון, זה גם תשובה.
מה הייתה בעצם השאלה?
השאלה הייתה, מה הגר... תראה, יאללה, רובן. השאלה הייתה, מה הגר גילתה כשהיא חזרה אל שרה? מה היא גילתה על עצמה?
שהיא ערבייה.
לא, היא לא הייתה ערבייה. את המצריה?
רגיע, תודה.
אלו, מה קרה לכם? רובן, רגע, בלי להצביע. טוב, נמשיך. אנחנו בהזדמנות נדבר על זה בהרחבה יותר. כן, בבקשה. לגבי מה?
לגבי הסבל, משורים
כן.
בסוף בחיים,
כשבן
אדם מקרה,
שכל
מה שהוא עשה
טעות,
הוא בעצם שמח.
כן, שמח שהוא גילה את האמת.
במכון מאיר, היית סך הכל 40 סוגי סבל שצריך לסבל אותם.
כן.
אמרת פעם לגבי מפוני גוש קטיף, אני אומר שמה הסבל שלהם לעומת הלימוד שלמד מהעניין הזה? מה
שאתה חושב,
איפה
בא?
תפיסה
של
הרב, מקום
פשוט לאמפתיה.
לסבל
את זה. כן, זאת אומרת, הוא אומר שאני לא מספיק אנושי, זה מה שהוא אומר. זה בעצם הטענה, נכון? נכון. אתה יודע, יש ביטוי כזה בתפילה, אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא רופא, נאמן ורחמן. מסבירים מפרשי התפילה, שרופא רגיל הוא או נאמן או רחמן. מה אתה עושה? אוי ואב. עשיתי את זה כדי לחסל את השטח.
זה איסורים.
כן, כלומר, רופא רגיל הוא או רחמן או נאמן. אם הרופא הוא נאמן, כשהוא מנתח אסור לו להתרגש. זאת הרחמנות האמיתית שלו. עכשיו, המקצוע שלי מצריך ממני אכזריות. בסדר? זה הרחמנות האמיתית. הלאה. בואו נחזור למשנה. אתה מסכים, רובן? והשמח בחלקו. טוב, זה אמרנו, יש משנה של בן זומה שאמר, זה בן זומה או בן עזאי? בן זומה. אומר, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. בסדר? עכשיו, פה אנחנו רואים ששמח בחלקו זה מהדברים שהתורה נקנית בהם. אפשר להבין את זה בפשטות. כי אדם ששמח בחלקו, הוא לא רודף אחרי המותרות, ולכן הוא יכול להקדיש את חייו ללימוד, ללימוד התורה. אבל ניתכן מאוד להבין את זה, השמח בחלקו, בלימוד התורה. יש אדם שיש לו הרבה ידיעות, הוא לומד, אבל כואב לו כל הזמן על הידיעות שאין לו. ומכיוון שהוא לחוץ מן הידיעות שאין לו, ומן ההבנות שאין לו, קשה לו לשמוח בידיעות שיש לו כן. ואז הידיעות שיש לו כן אינן מהוות בסיס להתקדמות. הן כאילו לא קיימות. לכן פה ההנחיה היא, צריך להיות שמח בחלקו. אתה למדת דבר אחד, הדבר האחד הזה הוא קטן, אבל אתה יודע אותו. אתה שמח בזה. מתוך שאתה שמח בזה, אתה יכול להרחיב את הגבול ללמוד עוד דברים.
הרב, אפשר להגיד שהמכיר את מקומו והשמח בחלקו זה אותו עניין? שזה סוג של השלמה של האדם עם המציאות הנוכחית שלו?
הייתי... טוב, בשניהם יש השלמה, כלומר, יש קבלת התפקיד שלו. כן, כן, ודאי.
או המציאות שלו.
כן, אבל זה צדדים שונים. מה?
אפשר להגיד את זה גם קבלת האיסורים. אתה מכיר את המקום, אתה
מקבל את המסורים, ואתה שמח. זאת אומרת, כל ההנחיות האלה, את צודקת, ההנחיות האלה עניינן למקד אותי. כל הזמן שאני לא ממוקד, משהו בי לא מיושב, אז התורה שאני לומד היא לא מיושבת. ברור, בהחלט, אני מקבל את זה. כן, איפה היינו? העושה סייג לדבריו. מה זה עושה סייג לדבריו? מה זה סייג?
גדר.
גדר. למה משמש גדר?
או תיחום.
מה?
תיחום.
או תיחום, או תמיכה. כן, למשל, כשאמרו סייג לחוכמה שתיקה, שהשתיקה מהווה משהו שמאפשר לקנות חוכמה. כן, זה לא שהחוכמה היא צריכה גבול, אלא היא צריכה סייג. הסייג זה מה שמחזק. אז יש גם העושה סייג לדבריו, שמחזק את דברי עצמו. כלומר, הוא אומר דבר, אחר כך הוא מחפש כיצד לבסס את מה שאמר.
סימוכין.
סימוכין, יפה. זה נקרא העושה סייג לדבריו. יש גם, במובן של הגבלת דבריו. כלומר, אם אני לא מכיר שיש גבול למה שאני אומר, אני לא יכול לקנות דבר אחר ממה שאני כבר יודע. ולכן, תודה רבה, לכן חייבים לדעת מהו הגבול של דבריי, כדי שאוכל לקבל דברי אחרים. כן, בבקשה.
קצת חוזר השאלה שלי, שלא קשבתי שמשתנה. בשביל לייצר כל הדברים האלה צריך מרחק.
נכון.
תגידי לו מהמקום שלך או במיוחד. התחושה שלי היהדות, אני עושה כל הזמן למלא בחלל. גם טקסטואלית, גם מבחינה הלכתית. כל הזמן יש מילוי של החלל. זאת אומרת, הרגע הזה של אדם שנמצא בריקות ויש פרספקטיבה על עצמו, הוא כמעט נרדף. אני שואל את עצמי, איך בתוך סיטואציה כזאת אדם מייצר פרספקטיבה?
מי כתב את הטקסט הזה?
Okay.
יהודים אורתודוקסים.
נכון, אבל לא, באמת זה הכל כותרות. אין פה את הרגע של השקט שבו אדם מסתכל על עצמו.
אתה רוצה שגם יגידו לך איך לעשות את זה? ההפך, אם אומרים לי שאני צריך למצוא את מקומי, אז הדבר האחרון שצריך לעשות זה להגיד לי איך לעשות את זה. למה? האם אתה מצייד אותו בכלים? אז בדיוק אתה חשוף לביקורת שאתה אמרת עכשיו. שכל הזמן אומרים לך מה לעשות.
אוקיי, אז לא לצייד בכלים, אבל לדבר על העובדה שצריך לי...
אז זה כן כתוב פה. מי כתב את זה? יהודים אורתודוקסים. מה? אתה יודע, יש גמרא שאומרת, מדוע יש רווח בין הפרשיות של התורה? והתשובה היא, כדי לתת מקום למשה להתבונן. כלומר, מקבל התורה היה זקוק לעצירות. כלומר, הוא צריך שהגילוי לא יהיה מלא אותו עד הסוף. איפה החינוך הזה בחיי היום-יום? לא יודע, אני ככה מחנך. או ככה אני מתחנך. התמזל מזלי, מזלך לא התמזל. זה לא כך?
או מה שנקרא התמזל...
תראה, בדיוק יש איזה עיתונאי היום שריאיין אותי. והוא אמר לי, אתה מסכים איתי שמה שאתה אומר זאת עמדה יחידאית בין הרבנים? אמרתי לו, אני לא יודע. אני מדבר בשם התורה. אתה מדבר בשם סטריאוטיפ שבנית לעצמך. הוא היה נורא מבסוט מזה. כן. טוב. על איזה נושא דיברנו? על התחרדותה של החברה הישראלית. זה היה הנושא. כן, הוא בא לראיין אותי, הוא היה חשוב לראיין. מה? איפה זה היה? אה, זה עוד לא שודר, זה היה רק היום, זה... בבוא הזמן, זה שודר. אין מצווה לראות את זה. טוב, איפה היינו? עושה סייג לדבריו. כן, אז כלומר, מה שיונתן לא אהב, זה שאומר שבחינוך התורני, ממלאים את מקומו של האדם עד אפס מקום, הוא אומר, איפה המקום למרחב האישי שלי? כן? ואני טוען שהמרחב הזה קיים. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
בעצם אתה אומר שהמכיר את מקומו, זה בעצם חייב להכיר את עצמו כדי למצוא את הדרך שלו בחיים, גם בלימוד תורה.
נכון.
אבל אלא יש לנו תורה אחת, אז אולי הוא יכול לקרוא אותם, איך הוא יודע מה לקרוא בתורה? אנחנו כולנו חייבים לדעת את כל התורה.
אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. כלל אמור אבותינו. ובזה יש הבדל בין רבנים לבין כל יהודי אחר. הרבנים אין להם את אותה פריבילגיה, כי הם צריכים לדעת את הכל. אז לכן הם לא יכולים ללמוד במקום שליבם חפץ, כי הם חייבים לדעת את הכל. אבל כל מי שלא רב, וזה כמעט כל היהודים, יש להם פריבילגיה עצומה, הם יכולים ללמוד במקום שליבם חפץ.
אבל הרבנים יכולים לכוון את משנתם, כן, למקום שליבם חפץ, שזה פריבילגיה שאין לרוב האנשים. יכולים לכוון לשם.
יש בזה משהו. אני ניסיתי להסתיר את זה. טוב. איפה היינו? אז זה עושה סייג לדבריו. אגב, מעניין שלפי הקבלה, העולם גם כן בא מסייג. כאילו אלוהים סייג את עצמו, הצמצום, כדי לתת מקום לזולתו. אין תורה בלי צמצום. לכן אומרים חז"ל שהתורה ניתנה מפי הגבורה. מה זה גבורה? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור. איזה יצר הוא צריך לכבוש? את יצר ההתפשטות. כלומר, האלוהות היא המוחלט, והמוחלט לא נותן מקום לשום דבר אחר, לשום יחסי. אז הקדוש ברוך הוא כביכול כובש את יצרו, ואז יש מקום לתורה להינתן מתוך הגבורה הזאת. כן.
באמת, גם באמת, בלימוד תורה זה גם ככה, זאת אומרת, אם אתה לא... יש אנשים, אם אתה לא עושה סייג, זאת אומרת, קודם דיברת על חינוכים, אני מדבר ככה, גם כן, צמצום מסוים, על להגיד משהו ולדעת, שזה ההסתכלות שלי, ובוודאי יש עוד נקודות, לא לבטל אותם, כי יש אנשים שמרוב שבטוחים
ש... כשאדם מלא בדעה שלו, הוא לא יכול ללמוד תורה. אני אגיד לך משהו ששמעתי בשם הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק. כן, הוא אמר פעם, מה ל? לקוטנר, לא, זה הוטנר. הוטנר וקוטנר זה לא אותו הדבר. במיוחד, כלומר, זה נכון שיש במבטא הלבנוני של הערבית, את האות קוף הם אומרים הוף. אז אולי בגלל זה חשב שהוטנר זה קשור לקוטנר. אבל מצד האמת אין לזה שום קשר. הרב יצחק הוטנר, עליו השלום, אמר פעם על הביטוי המפורסם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הוא אמר כך, אם יש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. זה כלומר אדם שיכול לשמוע רק דעה אחת, גם בתוך הדיון, התורה שלו היא תורה מתה. זה כבר לא תורה. כן.
הרב, אפשר להציע להם תשובה ליונתן על השאלה שלו, שאולי בעצם שבת זה הזמן של הפסק זמן?
תגידי לו את זה. רגע, קודם כל, רגע, הדברים נאמרו עבור יונתן. אנחנו רוצים לדעת מה דעת יונתן. שדמה אמרה שהשבת זה הזמן הפנוי הזה. מה דעתך? טוב, יפה. טוב, ובכן, קהל קדוש, בואו נמשיך. ואינו מחזיק טובה לעצמו. מה זה קשור לדרכים שהתורה נקנית בהן? כשאדם מחדש משהו בתורה, הוא צריך לדעת שזה לא הוא שחידש את זה. זה משהו שעובר דרכו. אני אסביר למה. כי התורה היא דיבור. דיבור מאת השם. אז אם האדם בכוח דיבורו חידש משהו בתורה, כי הוא המשיך את הדיבור של התורה. או? מה שאין כן אם הוא חושב שזה של עצמו, אז זה כבר לא תורה, אז מה זה כן? זה פילוסופיה. בסדר? זה פילוסופיה, אבל זה כבר לא תורה.
אבל עדיין הוא עשה משהו חדשני.
חדשני.
הוא אפשר לדבר השם להמשיך לבני אדם.
אז תלוי. איך דבר השם ממשיך לבני אדם, אם הוא יודע שזה דבר השם. כדי לדעת שזה דבר השם, הוא צריך לא להחזיק טובה לעצמו. אם יחזיק טובה לעצמו, הוא פילוסוף.
אבל איך מייחסים תורות לרבנים מסוימים?
יפה מאוד. כשאתה מייחס תורה לרב מסוים, זה כדי לדעת דרך מי זה עבר. כן. בגלל שהדיבור הוא ביטוי של אישיות. האישיות האלוהית כביכול, זו שאומרת אנוכי השם אלוהיך, היא אישיות רחבה מאוד. כן, אני בכוונה קצת עושה קריקטורה. כל חכמי ישראל הם התפצלויות, התנפצויות של האישיות הזאת. לכן הממד רבי עקיבא הוא ממד מסוים של האישיות האלוהית. ורבי מאיר זה ממד אחר. לכן אתה צריך לדעת דרך מי זה עבר. בסדר? כן.
אז מה רצה הקדוש ברוך
הוא לדעת את הפילוסופיה? הקדוש ברוך הוא לא הביא.
אבל אני אומרת בעצם, גם זה ניתן לי.
מה, פילוסופיה? ההפך.
זה לא דבר השם, אבל זה ממנו.
הפילוסופיה זה מה שמאפשר לנו להתבגר. כן, כלומר, התקופה של הנבואה הייתה תקופה מאוד יפה, שבה האדם היה קשור בחבל הטבור אל האלוהות. יפה, יפה. לכן הפילוסופיה היא מתנה גדולה. כן, יש בתלמוד, המילה פילוסוף מופיעה פעמיים בתלמוד. בלבד. פעם אחת במסכת שבת, ופעם אחת במסכת עבודה זרה. עכשיו, אולי דיברנו על זה פעם. במה עוסק פילוסוף?
דיברנו
כמה פעמים. במה עוסק הפילוסוף? דיברנו כמה פעמים, אז אתה יודע את התשובה, לא?
לא זוכר, אבל אני חושב שעוסק בחוכמה.
בחוכמה באיזה נושא? כיצד לעשות רהיטים?
בנושאים שברומו של עולם.
איזה נושאים עומדים ברומו של עולם?
הקיום.
הקיום, יפה. מה עוד?
המקום של האדם.
המקום של האדם, יפה.
הזולת.
מהות החיים.
הבריאה.
הבריאה, יפה. ואלוהים, יפה. כלומר, הילד שלי בן ה-11, שאל אותי, אבא, מה זה פילוסופיה? אמרתי לו, פילוסופיה זאת חוכמה שעוסקת בשאלות גדולות על אלוהים, העולם והאדם. ענה לי ילדי, כמה כבר אפשר לדבר על זה? כן. השאלה איננה אידיוטית אם מעמיקים בה, אבל נשאלת השאלה. אם יש לך שאלות על העולם, את מי אתה צריך לשאול?
זה שעשה אותו.
את מי שברא את העולם.
אז זה בתנאי שאתה מאמין שיש לך כזה.
בתנאי שיש לך דיבור איתו.
בתנאי שיש דיבור איתו. כלומר, אם יש לי דיבור עם אלוהים, אין שום מקום לפילוסופיה. נכון?
בפרט אם הוא עונה לך, אם הוא לא עונה לך.
כן, אם יש לי דיבור איתו, בקיצור, אם הוא מדבר איתי, יש אפשרות לשאול אותו, הוא עונה לשאלות, שולחים לו מייל, מיד מקבלים תשובה, והכל. אז אין שום מקום לפילוסופיה.
בתנאי שאני מבין את התשובה גם.
נכון, ואני מבין את התשובה. אז אין שום מקום לפילוסופיה. כלומר, מה הנחת היסוד של כל פילוסופיה שהיא? שאלוהים לא מדבר. אם הוא בכלל קיים, אבל גם אם הוא קיים, הוא לא מדבר. כי אם הוא היה מדבר, לא היה מקום לפילוסופיה. עכשיו, יוצא שאנחנו מבינים מדוע הפילוסופיה נולדה, מתי שהיא נולדה. היא נולדה ברגע שאלוהים הפסיק לדבר. וזה היה בערך במאה השישית לפני הספירה הנוצרית. זו התקופה שבה הופיעו ראשוני הפילוסופים.
אחרי חורבן בית ראשון.
בערך בזמן חורבן בית ראשון, אז מתחילה הפילוסופיה את דרכה בעולם.
איזה אירוע קרה בעולם הגדול באותו זמן?
היה ליקוי חמה מלא. בשנת מינוס 589. חושב על ידי טלס ממילטוס. בסדר? אבל מה שאני רוצה לומר... לפי זה הפילוסוף הוא אדם טוב או אדם רע? תלוי. כי בהגדרה, הפילוסוף הוא מי שכופר במסורת ההתגלות של האומה שלו. אז אם הוא יהודי, במה הוא כופר? אם הוא כופר בנבואה, אז הוא כופר. הוא מין. ואם הוא כופר, אם הוא גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה. אז הוא חכם. לכן, במסכת שבת, ששם מדובר על פילוסוף יהודי, רש"י כותב, מה זה פילוסוף? מין. ובמסכת שבת, במסכת עבודה זרה, שמדובר שם על פילוסוף גוי, רש"י כותב, מחכמי האומות.
אז מה זה פילוסופיה יהודית?
לפי זה, המושג של פילוסופיה יהודית הוא מושג בלתי אפשרי. כן, כלומר... כלומר, המושג של פילוסופיה יהודית הוא מושג אבסורדי. מה? או בכלל, המושג של פילוסופיה דתית הוא מושג אבסורדי.
אבל יש כזה דבר.
אז איך אתה מגדיר את זה? לא כפילוסופיה.
מה?
תן איזה שם
שם. פילוסופיה דתית? לא, אפשר לדבר על שימוש בסגנון הפילוסופי כדי לבטא אמיתות שמקורן בדת. אבל המושג של פילוסופיה דתית הוא מושג מטופש. מלכתחילה. כן? אתם, רק שנייה, אתם זוכרים מה שסיפרתי לכם על הרמן כהן בנושא הזה, לא?
כן.
זוכרים, כן, בבקשה, דבר. רגע, זה שפילוסופי יוון האמינו, זה לא עושה אותם לנביאים.
לא, הם לא כפרו בזה שאלוהים לא מדבר.
בוודאי שהם כפרו בזה שאלוהים מדבר. כי הם הפסיקו לשמוע מפי האלים. יעיין הכבודו בדיאלוג אויטיפרון של אפלטון. בשיחה בין סוקרטס לכהן הדת שם. לא ביקשתי היסטוריה, ביקשתי שתקרא את אויטיפרון, זה הכל.
אבל אם זכור לי, ברגע האחרון של סוקרטס, הוא שתה את הכוס רעל שלו...
אנחנו חייבים תרנגול לאסקלפיוס. נו, אז מה? זה לא אומר שאסקלפיוס מדבר עמו. הכוונה שהוא נאמן למסורת הדתית של אומתו. מה? כן, אני אף פעם לא אמרתי. שהפילוסופים לא האמינו בדתות שלהם.
אבל הדתות שלהם קובעות שהיה הרבה אינטראקציה בין
לא. לא, הם הפסיקו להאמין בהתגלות. האלים שלהם הפכו להיות מיתולוגיות ולא התגלות.
אבל הם ידיים...
קראת, תראה, אם אתה קורא את הומרוס, אתה רואה שמה שהאלים מתערבים כל הזמן בנעשה. באמצע המלחמה נכנס אפולו משם, נכנס ארס משם, מתחילים לריב, מדברים עם בני האדם וכו' וכו'. חוויה כזאת פסקה בתקופה של הפילוסופיה הקלאסית.
מה זה שונה בין
אנחנו
שמדברים עכשיו
לנבואה
שפסקה
לפני כך? אני אסביר לך מה ההבדל. כי לנו, בני ישראל, יש הנחת יסוד שיש בכוחנו על ידי חוכמת תורה שבעל פה לשחזר באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. מה שאין כן הפילוסופים שאמרו, מכיוון שהגילוי הזה פסק, אנחנו מתחילים את הכל מחדש כאילו לא היה כלום. בסדר? והראיה, את זה כותב במפורש אפלטון בתימאוס.
זאת הדרך המדעית למעשה.
כן, אבל מה הוא אומר שם? איך זה פותח? שם הזקן שבכהני מצרים אומר לסולון, אתם היוונים ילדים קטנים. נכון? מי כותב את זה? יווני. בסדר?
בשאלה שנייה, האם כולה יכול לברר את היחס של ההלכה ללימוד פילוסופיה? האם מותר לבחור לשבת ללכת ללמוד שפינוזה לצורך?
חס וחלילה, שפינוזה. יש חרם שאוסר לקרוא את כתביו. רבני אמסטרדם אמרו שאסור, תכלית האיסור לקרוא את כתביו. אגב, איך הם ידעו שאסור לקרוא את כתביו? הם קראו אותה. בסדר. טוב, מה? זה נושא מעניין, אבל זה נושא הלכתי. בואו נרד מזה. בסדר?
אתה יכול לספר על הרמן
הכהן? על מה? על?
הרמן הכהן
שם. על הרמן הכהן? אני לא יודע מי זה. הרמן כהן. הרמן כהן. זה סיפור מפורסם. היה... הרמן כהן היה פילוסוף. ממוצא... הרמן זה סימן שהוא היה ממוצא גרמני. כהן זה סימן שהוא היה ממוצא...
יהודי.
אז הוא היה יהודי.
זה ברור.
כן. היה יהודי גרמני. נאו-קנטיאני. כן, בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20. יהודי, אגב, שמו העברי היה יחזקאל כהן. והוא במחצית השנייה של ימיו התחיל להתקרב לקיום המצוות, בעצם נהיה קצת בעל תשובה. והוא כתב אפילו ספר נפלא בשם דת התבונה ממקורות היהדות. הספר הזה בנוי על הנחת יסוד, והיא שהיהדות זה הדרך הטובה ביותר כדי לממש את הפילוסופיה של קאנט. כלומר, משה רבנו, רבי עקיבא, הרמב״ם, קראו את ביקורת התבונה הטהורה, ואת הפרולגומנה, וככה הופיעה היהדות בעולם. כן, כמו משה רבנו הכיר את כל הקטגוריות, ואת כל הפנומנון של קאנט, ומזה הוא בנה את תורת משה. לא רע, נכון? הספר הזה תורגם בהוצאת מוסד ביאליק, 600 עמודים, כזה שמן, לא יקר מדי בשבוע הספר. בקיצור, הוא נתן, הרמן כהן, נתן הרצאה בברלין, בפני מאות אנשים, על השיטה שלו. וזה היה, וזה מאוד מאוד מכובד. והיה שם יהודי אחד ששאל אותו שאלה. אמר לו, הר פרופסור, בכל מה שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? כלומר, במילים אחרות, אתה מדבר על פילוסופיה, איפה התנ"ך? והתגובה של הרמן כהן הייתה שהוא התפרץ בבכי. התחיל לבכות. מה זה אומר? זה אומר שהוא היה אדם אמיתי מאוד, והוא הבין על ידי השאלה הזאת שיש תהום בלתי ניתנת לגישור בין המסורת של הנבואה לבין הפילוסופיה. כלומר, אי אפשר לעשות רדוקציה של, 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 של תורת הנבואה לפילוסופיה. כי זה מניח שיש כאן דיבור וזה מניח שיש כאן חוכמה. זה כל ההבדל. בסדר? שוני. זה כל ההבדל. טוב, זה היה לגבי הסיפור עם ירמן כהן. סיפור שווה וחמוד. טוב, אתם יודעים מי היה היהודי ששאל אותו? קראו לו יעקב גורדין. גורדין, כן, 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 כן. מה? יעקב גורדין היה רבו בפילוסופיה ובקבלה של הרב יהודה אשכנזי, בניתון שמעת עליו.
שהיה רב שלך בן
אשכנזי. אני גם למדתי אצלו. כן, עכשיו, אז איפה היינו? בגלל שהשאלות שלך שמה, האם בחורי ישיבה יכולים להיות פילוסופיה, באמת. זה מעניין אותך. אתה בחור ישיבה?
לא.
לא, אז מה אכפת לך? כן. הפילוסוף היהודי.
היהודי במסכת איזה?
עבודה זרה. במסכת שבת זה דף קופטט זין עמוד א', במסכת עבודה זרה זה קף עמוד ב'. נא לעיין ברשי שם. רק שבמסכת שבת כתוב פילוסופה, ובמסכת עבודה זרה כתוב פילוסופין. אז זה הבדל. טוב. איפה היינו? אינו מחזיק טובה לעצמו, כן. אז זה בגלל שזה באמת, זה באמת עמדה אנטי-פילוסופית מובהקת, כן? כי הוא יודע שמה שהוא מחדש זה לא שלו, אלא זה של הבורא יתברך והתעלה שמו לעד. טוב, אהוב. מה זה אהוב? זה אחת מהמידות שהתורה נקנית בהם, זה להיות אהוב.
זה
לא אוהב, אלא זה אהוב.
אהוב על ידי מי?
אהוב על ידי מי, לא כתוב.
לא, זה נאהב
השם. אהוב זה כמו רחום.
שהוא מלא אהבה. הסבר יפה. כן, כמו שרחום וחנון, אז רחום זה מי שמלא ברחמים, חנון זה מי שמלא בחנינה. אז גם אהוב זה מי שמלא באהבה.
כמו ישו.
זה מה שהם...
אמרת, אוי, תשמע. זאב, יש לו לפעמים כישרון להדליק אותי.
אבל זה לא נכון.
בואו נבדוק.
אני לא מדבר על הממשיכים שלו.
אני רוצה, בסדר. שמעתם מה שזאב אמר? מלא אהבה, הוספת כמו ישו. ואני רוצה לומר לך, שכשאני קראתי את הברית החדשה, אמרתי לעצמי, מעניין מה אני הולך לפגוש שם. בטח אדם מלא אהבה. ואני עובר עמוד אחרי עמוד, ואני רואה אדם עצבני, רוטן, שכל הזמן בא בטענות נגד מי שלא אוהב אותו, ומי שלא הלך איתו, וכל מי שלא איתי, סופו גהינה. זה מה שהוא אומר, הוא כל הזמן שופע איומים. רגע, אבל הטענה, מאיפה את יודעת מי הוא היה? את קוראת, מה הם מספרים עליו? הם מספרים שהוא מתרגז על כל מי שלא איתו. מתוסכל. איפה האהבה פה?
זה לא אומר
שהוא
לא ככה, זה אומר
מי
שכתב את זה, פשוט לא יודע.
אז ומיני לך איך הוא כן היה?
אני לא יודע.
אז זהו, אתה לא יכול לדעת. אבל אם אנחנו נסתמך על העדות של הכותבים בשמו, נותן להם מסר של אהבה, אנחנו לא רואים שהוא אהוב. בסדר? אגב, אמרתי את זה לאיזה כומר. אמרתי את זה לאיזה כומר אבנגליסטי, וראיתי שכשציטטתי לו את הפסוקים אחד אחרי השני, ראיתי איך שפתאום הוא נהיה חיוור. וריחמתי עליו, הפסקתי. אז הוא אמר, תראה, אני מבין למה אתה קורא את זה ככה. כן, טוב, בסדר. אם הוא מבין, אז לפחות זה. מקדונלדס?
זה לא שם אוהבים,
לא? מי אוהב מקדונלדס?
זה לא, זה...
אתה אומר שהכמרים אוהבים מקדונלדס?
נוצרים.
נוצרים אוהבים מקדונלדס? לא בטוח. צריך לשאול, שאלת הנוצרים אם הם אוהבים?
כן.
והם אוהבים?
לא.
בסדר, אם ככה זה נכון.
אני לא.
טוב, בואו נתקדם. אז אתה אומר, אהוב... זה מי שמלא באהבה, ואנחנו אם כן חסכנו מעצמנו את ההבנה שזאב הביא. כן? הדלקת אותי, אבל בכל זאת ידעתי להגיד. עכשיו, יש אפשרות להבין אהוב על ידי מי שברא אותו. כלומר, אחת מהמידות שמאפשרות לי להבין את התורה נכון, זה שאני רוצה להיות אהוב לפני המקום. להיות אהוב זה מהכלים. עכשיו, יש חוץ מזה אוהב. אהוב, אוהב. נכון? איך כתוב כאן? אהוב, אוהב את המקום. אז אפשר להגיד אהוב על ידי המקום ואוהב את המקום. כן. אני לא שומע. אמרנו שהתלבטנו עכשיו. הפירוש שהבחור הזה נתן הוא שאהוב זה שאדם מלא באהבה, כמו רחום. מה? לאהבה אין גבולות. השאלה היא כזאת, האם אהבה זה דבר שצריך לקנות או שזה ראשוני? אם אני, הרי, למה אנשים לא אוהבים? אתם יודעים למה אנשים לא אוהבים? כי הם מפחדים. אבל אם, הם מפחדים. מהזולת, מכל מה שמחוץ להם. איזה גוי אחד שאמר, הגהינם זה האחר. הוא פחד. אבל אם אני ילד קטן, אני לא מפחד מאף אחד לכתחילה. אז אני אהוב, מלא אהבה לכולם, נכון? רק האכזבות אחר כך גורמות שהאדם פחות אוהב. מובן מה שאני אומר? טוב.
אבל אם זה מלא אהבה, זה חוזר על עצמו, זה לא יכול להיות.
לא, כי אחר כך יש הפנייה של האהבה כלפי משהו ספציפי. יש קודם כל שצריך לאהוב את הכל. איך כותב הרב קוק בערך אהבה בספר מידות ראייה? האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אחר כך מפרטים איזה אהבה. אבל אהבה בהגדרה איננה יודעת גבולות. בסדר? אחר כך יש אהבה מציאותית שעניינה לבחור. נכון? אם אדם אוהב, למשל איש אוהב אישה. מה זה אומר? שהוא אוהב אותה יותר מאחרות. שאם לא כן, זה לא נקרא שהוא אוהב אותה.
מתחלף כל פעם.
תלוי. אם הוא אדם שאיננו עצמו, אז זה מתחלף כל פעם. אז זה כבר לא הוא שואל.
אדם משתנה.
למשל כתוב על יעקב, ויבוא אל רחל, ויאהב את רחל מלאה. אז אם הוא אוהב את רחל מלאה, סימן שלאה אהובה. שאם לא כן, היא לא הייתה משמשת כמדד לאהבת רחל. אז אם הוא אוהב את לאה, אז הוא אוהב את רחל מלאה, זה סימן שאת רחל הוא אוהב מאוד. פסוק מיד אחר כך, וירא השם, כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. אמרתי, איך, שנואה, לפני כן אמרת שהוא אהב אותה.
לא?
כיוון שהוא אוהב את רחל יותר, זה נקרא שהיא סנועה. לא, לא מבחינתה, מצד האמת. זה נקרא סנועה. כלומר, לסנוע פירושו לאהוב קצת. לאהוב קצת, זה נקרא לסנוע. במיוחד. למה? לא, כי הרי... לא, רגע, רגע, תן לי לגמור את המשפט. גם לי מותר לדבר פה. יש האהבה שראויה ללאה שווה לאהבה שראויה לרחל. מדוע? כי רחל היא אשתו של יעקב, גם לאה אשתו של יעקב. כיוון שזאת אשתו וזאת אשתו, אין הצדקה לזה שהוא יאהב אחת יותר מהשנייה. ולכן, זה שהיא לא קיבלה את האהבה הראויה לרחל, זה כבר עושה אותה סנועה. למה זה לא אפשרי? אבל אני לא נשוי עם כולם. את מי שאני, כלומר, אם אני אוהב את אשתי, אני חייב לאהוב אותה כאשתי. אם יש לי שתי נשים, אני חייב לאהוב את שתיהן. נכון?
אבל זה ידוע שהלב הוא לא בדיוק עובד בצורה כזאת.
אוקיי.
למשל ילדים, לפעמים יש תמיד איזה ילד שאוהבים קצת יותר מהילדים האחרים.
מי אמר שזה בסדר?
אז זה בסדר או לא בסדר?
אז זה לא בסדר.
זה ייקח אותי?
לא. לא, לא, אהבה זה דבר הנשלט. אדם מחליט לאהוב או שלא. כן, בוודאי. כן, בבקשה.
אפשר בכלל לאהוב אותו דבר? כלל,
הרי קודם אדם אחר, אפשר לאהוב אותו דבר. שני נשים? למשל, אני מאוד אוהב את העוגיה הזאת, ואני מאוד אוהב את הירק הזה. עכשיו, אני צריך לאהוב אותם אותו דבר, הכוונה, באותה מידה שזה אהוב עליי, זה אהוב עליי, מסיבה אחרת. זה כי זה מלוח, וזה כי זה רטוב. בסדר? טוב. נכון. כן, זאת אומרת, לאה פחות אהובה כי היא נכפתה. זה מצד הנתונים, נתוני הפתיחה. הוא לא אוהב את הכפייה, אבל לאה היא אשמה בזה שהיא כפויה?
האם הוא
אשם
בזה שכפו עליו?
לא.
שניהם לא
אשמים. לא, לא. הוא לא אשם בזה שהיא כפויה עליו, וגם היא לא אשמה בזה שהיא כפויה עליו. עכשיו היא אשתו. אז הוא צריך לאהוב אותה.
אבל הוא אוהב אותה. קצת פחות
מה... אה, זה לא בסדר. למה פחות?
אולי כרגע.
אז זה לא בסדר, הוא צריך לשנות, לכן היא שנועה, זה בדיוק העניין. וירא השם כי שנועה לאה, כדי להשיב את האיזון, ויפתח את רחמה. פשוט מאוד.
לרחל היו עיניים יותר יפות.
לרחל היו עיניים יותר יפות. איך אתה יודע?
כי הייתה יפת עיניים,
ולרחל היו עיניים רבות. אני מצטער מאוד, לא כתוב שהייתה יפת עיניים.
לא כתוב?
לא, כתוב שהייתה יפת מראה. אבל לא כתוב שאתה יפת עיניים.
סתם, אני חושבת שאתה עושה הנחה מאוד גדולה לדעת פה, ובכלל, העניין הזה של...
הנחה דווקא, יש פה תביעה.
לא, בסדר, יש תביעה לאהוב...
נכון, זה תביעה, זה לא הנחה.
כן, אבל אתה אומר שהוא כן אהב את לאה.
זה כתוב. אם כתוב היה את רחל מלאה, סימן שהוא אהב את לאה.
אז סימן שהוא העדיף את רחל מלאה.
לא.
העדפה.
בסדר, יש העדפה.
יש פה העדפה.
יש העדפה, ולכן זה נקרא שהיא שנועה. אבל העדפה הזאת, אבל העדפה הזאת היא על יסוד השוואה חיובית. כלומר, אם באמת לאה היא שנועה, היא אחת שבכלל אין סיבה לאהוב אותה, והוא שונא אותה, כמו שאנחנו מבינים את המילה שנאה, אז מה יש עניין של ויהאב את רחל מלאה? יגיד, שהוא אהב את רחל. אני צריך להיות כתוב, ויהאב את רחל ויסנא את לאה. לא כתוב כך. בסדר?
בסדר.
נו, זה לא בסדר. יש ביטוי כזה ברומנטיקה הצרפתית, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה?
מה?
לא, זה שקר. כן. מה, בעברית זה נשמע קצת יותר מחייב, אבל זה שקר. האמירה הזאת זה חזק ממני, כי האהבה זה דבר שלא נופלים אליו, אלא דבר שמחליטים עליו.
מי שאיתי בגיל צעיר יודע שנופלים בזה, נתקים בזה, שאתה רוצה כרף על זה. לא, אין זמן להחליט אפילו.
טוב, בואו נמשיך. אוהב את המקום. אני יכול להמשיך, בבקשה, ורה, אם אפשר. ורה. אני מבקש, אם אפשר, בלי הפרעות. ורה, אני רוצה להמשיך בטקסט. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. כלומר, אם אדם אינו אוהב את המקום ואינו אוהב את הבריות, הוא לא יכול ללמוד תורה. זה גם נכון, אבל מה העניין של לאהוב את הבריות? התורה... כן, אבל אם אדם לא אוהב את הבריות... התורה שהוא ילמד תהיה תורה של שנאת הבריות. אז זה לא יהיה התורה. כן, יש מדרש יפה כזה, שכאשר משה רבנו עלה לרקיע כדי לקבל את התורה, המלאכים לא רצו את זה. זה מה שהצבן אותם, שמשה בא לקבל את התורה, והם רצו לשרוף אותו בהבל שבפיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ילביש על הפנים של משה את הפנים של אברהם אבינו. ואמר להם, למלאכים, אכלתם אצלו ארוחת צהריים, אז ככה אתם מתנהגים? אמרו, זה מה? בסדר, הסכימו שהתורה תינתן. עבד עליהם. אתם מאמינים לזה?
לא.
מה לא? זה דברי חז"ל.
סליחה,
איך אפשר לחלוק על חז"ל? אלא חז"ל התכוונו למשהו מאוד עמוק. הם רצו לומר שאם אין לתורה פנים של אברהם, היא לא יכולה לרדת למטה. הפנים של אברהם זה מידת החסד. אז אם הוא לא אוהב את הבריות, זאת לא התורה שיורדת למטה. לכן הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול ללמוד את התורה. הוא צריך לאהוב את המקום, לאהוב את הבריות, ואז התורה שהוא לומד.
הנה, זו התשובה שנתת לבחור שאני לא יודעת את שמו, שאמר שמצד האמפתיה...
קוראים לו יונתן.
לא, לא יונתן.
זה היה יונתן. אה, לא, לא. אה, לא, זה לבחור השני, כן. כן.
שהוא שוב ושוב שואל, שמתי לב פה כמה פעמים, על כל העניין של אמפתיה וערכיות, ושהתורה לא יכולה בעצם באמת לחלחל ולעבור ממש בצורה חווייתית, אם היא לא מצד ה... אמפתיה, ושיש בה לא רק את האמת המוחלטת, אלא גם
את האמת
היחסית. והנה, אז אתה מלביש את פני אברהם, זה בדיוק העניין, זאת התשובה, שלא יכול להיות...
לא, השאלה הייתה עליי, שאני לא כזה.
לא, אתה כאברהם, שמייצג בעצם את להעביר את התורה, אז אתה צריך גם ללבוש, אתה לא יכול להיות רק המנתח הנאמן, אתה צריך גם להיות...
קצת רחמן.
הפנים של אברהם...
זה בדיוק המקום,
שככה זה עוקר. זה טבע, בסדר. לא, כי אחרי זה נשאר בקדר של לתת שיעור נורא שנון וללכת הביתה, בלי שזה הולך איתך.
יש לי ראייה שזה לא ככה, כי אנשים, למרות כל מה שאני יורד עליהם בשיעור, הם באים בשבוע אחרי זה.
בסדר, אבל זה לא קשור, לא ברמה אישית.
כן, ברור. אכן, ובכן, בזאת, במילים הטובות האלה, מה קרה?
אני לא הבנתי את הדבר הזה, כניעה. משה לא היה ראוי להיות הנשיא של עם ישראל,
כי הוא מידת הדין.
למה?
איך מידת הדין?
ומידת הדין, ומידת דין לא מספיקה כדי להעביר תורה למטה. עד כאן, להיום, כל זאת ועוד בפעם הבאה.
תודה רבה.